ואנחנו היום שפת אמת לא קל, אני כבר אומר מראש, אז לא נעים לי, זה כבר לעשות כאילו החלשה מראש, אבל אני אוהב להיות כן בישיר, ולי לפחות, ולמון הגמרא כך הוא לא היה קל, השפת אמת הוא סבוך משהו, בעיקר הדיבור השני, הדיבור הראשון קצת יותר קל, אבל נתמודד, בעזרת השם זה חלקנו בעולם הזה להתמודד, אז גם עם זה נתמודד עם דברים של השפת אמת, עמוקים, פנימיים, ובעזרת השם נקווה שיהיה לנו בכל זאת, עם הקושי של ההבנה של הדברים, יהיה לנו בעזרת השם לתועלת. בסדר? אז אנחנו לומדים בשנת תפרש ממה, יש לנו צילומים, ותודה רבה עוד פעם תמיד, תודה רבה קבועה על העניין של הצילומים כמובן, ואנחנו, שזה בלי זה באמת קשה להבין, אז אנחנו בשפת אמת, שנת תפרש ממה, ספר בראשית כמובן, פרשת וישלח, התקין עצמו לדורון ולמלחמה ולתפילה, זה גם מובא, אני חושב זה מובא במדרש, מובא גם ברש"י על התורה, שיעקב אבינו התקין עצמו לדורון, לדורון הכוונה מתנה, זאת אומרת יעקב הביא מתנות למי לזה, לעשו, כמעט אמרתי ללבן בטעות, לעשו, ולמלחמה, להילחם בעשו, ולתפילה, יעקב עומד בתפילה, קטונתי מכל החסדים, כן יעקב עומד בתפילה, אז שלושה דברים ביעקב אבינו, אני חושב, מובא גם ברש"י, על התורה כמו שאמרתי, לדורון, למתנות שהוא הביא לעשו, ולמלחמה, דיברנו על המלחמה שהוא הכין את עצמו להילחם, אם אין ברירה, אם יבוא עשו אל המחנה אחת ויקהו, הוא הכין את עצמו גם באופן אסטרטגי למלחמה, ולתפילה, תפילה כפשוט, להתפלל, להתפלל להשם. אומר השפת אמת, לי כאן ואילך הם דברי השפת אמת, בנויים על המדרש, בנויים על מה שאמרנו, מדרש שמובא, אם אני זוכר נכון, גם ברש"י על התורה. הם אומר השפת אמת, עכשיו שפת אמת, ג' העניינים שצריכים לכל אדם בעבודת השם יתפרח. כבר אמרנו, כמדומני לפחות, כמה וכמה פעמים שלמדנו, שדברים של השפת אמת הם מכוונים הרבה פעמים לעבודת השם של האדם בעולם הזה. כלומר, הוא לוקח את הפרשה, את הרעיון המובא בפרשה, לפעמים דרך מדרש, כן, הרבה פעמים דרך מדרש, ומיישם אותו גם כלפי עם ישראל בכללו, גם כלפי האדם מישראל בפרט, כן, הדרכות. הפרשה משמשת את הרעיון הרוחני של הפרשה, או כמה רעיונות של הפרשה, הם מותאמים גם לדברים הנצרכים לעם ישראל באותו הדור, וגם לדברים הנצרכים לנו בעבודת השם. אז כאן הוא נוגע ישר בעבודת השם שלנו. אז איך עבודת השם שלנו בנויה מדורון? למי אנחנו נותנים דורון בעבודת השם שלנו? דורון זה מתנה. למי אנחנו נותנים בדיוק מתנה בעבודת השם שלנו? מול מי אנחנו נלחמים? תפילה זה כבר יותר כאן. מתפללים זה תמיד כמובן מתפללים בעבודת השם שלנו, להשם יתברך. על כל פנים, מה זה הדורון בעיקר והמלחמה ששייכת גם לעבודת השם האישי, לעבודת השם שלנו כבני אדם. אומר השפת אמת, הם ג' עניינים שצריכים לכל דבר דבר שבח, להילחם עם הסיטרה, עם הכוחות הלא טובים, נקרא לזה שבעולם, מצד זיכרון חסדי השם יתברך, שהוא מידת אברהם אבינו עליו השלום. מכוח אהבה זו, יכולים לכבוש היצר הרע. אז מעניין לאן הוא לוקח אותנו בדורון. מה זה דורון? שוב, דורון, המילה כפשוטה, דורון זה מתנה. מה עשה יעקב? הביא מתנות לעשו. אומר השפת אמת, מתנה זה אהבה. אברהם אבינו מראה אהבה, מעניין שהאהבה שלו, סליחה, שבאתי, מחילה, עוד הפעם, בסדר, אברהם מראה אהבה זה נכון, אבל מכוח זה יעקב אבינו מראה אהבה לעשו, מכוחו של אברהם אבינו. יש פה חסד, מידת החסד, מידת האהבה, הטוב שאברהם אבינו מיטיב עם מי? הטוב שיעקב אבינו מיטיב עם עשו, עוד פעם יעקב אבינו עם עשו, מכוח אברהם אבינו. עכשיו איך זה מתיישם אצלנו? מה זה אהבה אצלנו? אהבה אצלנו מתבטאת באהבת השם, ככה בפשוטו, וככה אנחנו מתגברים על יצר הרע. יכול להיות שגם אצלנו האהבה שהוא מדבר זה אהבה לבריאות. אנחנו מתגברים על יצר רע, למדנו את זה כדרך מהר"ל, דרך קביעות אחרת שיש לנו, שאנחנו מתגברים על יצר רע על ידי נתינה. אם זה שאנחנו אוהבים את השם, ואם זה שאנחנו אוהבים, מתוך אהבת השם אוהבים בני אדם גם. וזה שאנחנו נותנים מתנות, זה מתגבר על היצר. למה? מה פה ההתגברות על היצר? אנחנו לא חיים רק את עצמנו, כן? כך דווקא במהר"ל שלמדנו מבואר, אנחנו לא חיים רק את עצמנו, רק את האישיות שלנו, אלא אנחנו חיים ונותנים לאחרים, חיים גם את מה שסובב. למה אנחנו חיים מהסובב? כי אנחנו אוהבים את השם, אוהבים גם את מה שהשם, את הבריות, סליחה, שהשם הם, שסובבות אתנו בעולם מכוח שאנחנו אוהבים את השם, אז זה מוציא אותנו מיצר רע. יצר רע הוא הרבה פעמים שקיעה בגסות, בחומר, באישיות שלנו. מידת האהבה, אהבת השם, מלא אהבת הבריות, מוציאה אותנו מזה ומכניסה אותנו לאהבה כלפי הבריות, והיא מכניסה אותנו לאהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, לא לשקוע בעצמנו. אז זה דרך אחת להילחם ביצר רע. ישנה דרך מאוד משמעותית, חשובה, של מלחמה ביצר הרע. איך נלחמים ביצר רע, בין השאר, דווקא בזה שאנחנו נותנים חסד לאחרים. מידת אהבה. בא לנו מידת אהבה, מאברהם אבינו מידת אהבה, ואנחנו עושים, נותנים, מציעים. העשייה והנתינה שלנו פועלת מה? לצאת מהגסות, מהחומר, מהשקיעה בעצמנו, כן? אז זה כבר טוב נגד היצר הרע. עבודת השם של שנת שירות, בסדר? הבא מכוח אברהם אבינו, יעקב אבינו, והגיע עד שנת שירות, בסדר? לתת לאחרים. כל אחד במה שהיא נתנה. לא ניכנס לפרטים, כי בטח אני אפספס מישהי וזה יהיה לא נעים, נכון? אבל כל אחד במה שהיא נתנה, בגרעין כזה, גרעין אחר, סניף כזה, סניף אחר, ועוד ועוד ועוד. בסוף כן אמרתי דוגמאות, אני רואה, אבל לא משנה, אז סליחה מהכיפוח של מישהי שלא יצאה לו באף גרעין ובאף סניף. וכן הלאה וכן הלאה, עם ילדים ועם ילדות ועם מה שרוצים. בכל אופן, זה שנתת מעצמך שנה, שנתיים, כמה שנתת, ועוד תתנים בזאת השם בחיים בכל מיני מסגרות, את יוצאת מהמסגרת האישית, הפרטית, כן? באה מכוח אברהם, מכוח יעקבין ומכוח האבות הקדושים, לתת. לתת, כמו שאברהם נותן למי המעניינו, אברהם נותן לסעד. זה קצת מכניס אותנו להלב. בכל זאת, אברהם אבינו לא עשה שנת שירות עם, בסניף כזה או אחר, אלא עשה מתן דורון לעשיו. לעשיו, כן? גם זה שייך לנתינה לאחר. אברהם, מכוח טוב ליבו של אברהם, זה עובר ליעקב, ויעקב אבינו נותן לעשיו מתנות. לפי זה המתנות הם לא רק אמצעי כדי שעשיו יהיה מרוצה וישתוק לנו, אלא גם מטרה. לתת לעשיו מתנות, אנחנו רוצים לזכות את העולם, לתת לעולם חסד, לתת לעולם דברים טובים. אדרבה, שהעולם יהיה שמח באושר שלנו, במציאות, בהוויה שלנו. וואו, זה באמת חידוש. אני לא אומר, זה באמת חידוש. לא מאחל לאף אחד שתעשה שנת שירות דווקא אצל עשיו, אבל בכל אופן, אבל מקווה שיהיה שנות שירות, או הייתה ויהיו דברים קצת יותר סימפטיים מאשר דווקא לעשות את זה אצל עשיו, אבל בכל אופן, יש פה ערך. יעקב אבינו נתקל בעשיו, דווקא הוא נותן לו מכל הלב. ככה לפי לפחות איך שכתוב פה. לא רק בשביל לרצות אותו, בשביל שהוא ירגע, אלא גם מצד האמת. טוב לתת. לתת זה עם מלחמה ביצר הרע. עם ישראל יש לו כוח של נתינה. בשביל עצם העובדה שהוא, כן, שהוא נלחם יעקב בזה שאנחנו לא רוצים לשקוע בעצמנו. יש לנו טוב בעם ישראל? כן, ליעקב לא יהיה. אנחנו רוצים לתת מעצמנו. כשאנחנו נותנים מעצמנו, אז זה מופיע את הטוב בעולם. אנחנו, ענייננו בניגוד לעשיו, אנחנו רוצים, בהמשך הוא יראה לנו את הניגוד, אנחנו רוצים להופיע את הטוב בעולם. זה תפקיד שלנו. ברגע שלנו טוב, אנחנו מביאים אותו לאחרים. שפע מביאים אותו לאחרים. זה תפקיד השפע. אנחנו, שעם ישראל לא שפע, במובן הכללי, במובן האישי הפרטי לכל אחד, הוא נותן לאחרים. שפע זה גם בדעת, בחוכמה, שפע זה גם בכל מיני צורות של שפע. מי שיש לה דעת עוזרת בפסיכומטרי, מי שיש לה יכולות אחרות עוזרת בדברים אחרים, כל אחת עוזרת בתחום הנוגע לה, אבל כל אדם משתדל לפחות. אדם מישראל, מכוח אברהם, מכוח יעקב לתת. כן? פה מדובר באמת אפילו נתינה לעשיו. זה היה מלחמה של יעקב. המלחמה של יעקב מתחילה לא במלחמה בעשיו, מתחילה בלהילחם ברוע שבתוכנו. ברגע שאין רוע בתוכנו, כבר גם עשיו קטן עלינו. כן? אנחנו באופן קל יותר, נגיד ככה, נלחמים בעשיו. וכן דרי נבורה מצד יראת השם ופחד הדין. זה בחינת יצחק. לאן הגענו? למלחמה. זאת אומרת, היצחק, הבחינה שלו פחד הדין, ככה קורא לזה. יצחק אבינו פחות ראינו אצלו נתינה כמו באברהם, נתינה לסדום, נתינה לאחרים, כן? או כמו בהמשך יעקב נתינה לעשיו. יצחק אבינו זה בחינה לשבת אפילו בבית אבל להילחם ביצרה. להיות מלא טוב בתוך הבית שלך. המלחמה. איפה פה המלחמה? מלחמה פנימית. אז אצל יעקב זה הכין את עצמו גם למלחמה מול עשיו. אבל מלחמה הכוונה במובן האישי שלנו להילחם ביצר הרע. את נלחמת ביצר הרע. את במיטה, את צריכה לקום לשיעור. רבע לתשע זה השיעור הראשון? משהו כזה, 8:30, רבע לתשע, כן. ברשמי רבע לתשע, נכון? טוב. אבל בכל אופן את נלחמת בעצמך לקום או לא לקום, את צריכה להתפלל, את צריכה לקום לשיעור הראשון במדרשה. טוב, זה לא דורון, זה לא לתת למישהו מתנה, וזה לא חסד, אולי חסד עם עצמך, אבל זה מלחמה. מלחמה. יש שעון מעורר, את מחבה אותו, מסתובבת לצד שני, או, חוזרת לצד הראשון, רגע, את צריכה לקום, יש שיעור, אף אחד לא עומד לך על הראש, נראה לי, אני מקווה, נראה לי כך, לא יודע, פחות בישיבה, אף אחד לא עומד, לא תהיי בשיעור, מקסימום, הקליטו פה וצילמו והכל יהיה בסדר, אבל בכל זאת את רוצה להילחם ביצר הרע שלך ולקום, כן? אם הצלחת, אם זכית, אז עשית מלחמה חיובית, נלחמת. נלחמת וניצחת. טוב, זה לא היה נתינה, זה מלחמה. יש לנו גם צד של מלחמה ביצר, מלחמה ביצר השינה, מלחמה בכל מיני יצרים, לא יודע, ועוד ועוד, כן? מי שחלילה יש לה נטייה לכעוס, נטייה לפה, נטייה לשם, כל אחת ונטייתה, מה זה חלילה? כלומר, אפשר להגיד חלילה, כל אחד או כל אחת יש לה נטייה אחרת, או כמה נטיות אחרות שצריכה להתגבר עליהן, כל אחד והמלחמה שלו, אבל אי אפשר להימנע בעולמנו ממלחמה. שוב, החזיתות משתנות, כן? יש אחד שיש לה חזית כעס, יש אחד שיש לה חזית, יש אחד שדווקא היא קמה כל בוקר בשש וחצי כמו קפיץ מהמיטה, מעוררת קינה. רק הפחד הוא הכעס שלה, לא ליפול כשהיא כועסת, וואי וואי, לא כדאי להיות בחדר, מה? כולם ברוכות, אין אחת כבר פה, זה בהונולולו, אבל לא כדאי להיות כשהיא בחדר, משהו מקפיץ אותה, אז היא במלחמה. אחד נלחם על הכעס, אחד נלחם על הקימה מהשינה, ועוד. אחת כישרון לא נורמלי בעולם הזה, נלחמת בגאווה כל הזמן, כן? קוראת מלא ספרים על ענווה, מה לעשות? יש לה 800 בפסיכומטרי, עוד לפני שהיא עשתה, כולם יודעים, יש לה, והיא הייתה הכי מוכשרת בשירות לאומי, וככל הנראה תהיה אחת הרופאות המפורסמות או החוקרות בישראל, כבר רואים את זה, על ההתחלה, בסדר. אומרים לה שהיא צריכה להיות מדעת הענווה, היא מחפשת במה, בינתיים היא עוד לא מצאה. בסדר, אז היא נלחמת. בסדר, מה, יש לה מלחמה למצוא, למצוא בתוכה ענווה, כן? יש כאלה שיותר קל להם, יש כאלה שזה מסובך להם למצוא ענווה, כן? יש להם ברוכות כישרונות, בסדר? אז כל אחד יש לו את, את המלחמה שלו, את הצדדים שהוא נלחם. זה מלחמה, אי אפשר רק אהבה בחיים, בסדר? אתה אוהב את עצמך, נהדר, זה חשוב מאוד לאהוב את עצמנו, כן? אתה אוהב אחרים, אתה נותן להם, אתה צריך גם להילחם. לפחות ביצר הרע שלך אתה חייב להילחם, לא צריך, אתה חייב להילחם. אין מנוס ממלחמה. אדם שחושב שהחיים יעברו עליו, מה שנקרא בסבבה, כן, במלחמות, הוא טועה, יש גם מלחמות כלפי חוץ, כן, אבל מתחיל במלחמה בפנים, את נלחמת. אין אחת פה שלא נלחמת. איך אני יודע? ככה כתוב בחובה. אין מצב כזה. כל אחת נלחמת. שוב, במשהו אחר, בחזית אחרת. אבל כל אחת היא נלחמת. בחזית כזאת, בחזית כזאת, בחזית כזאת. יש מלחמה פנימית תמיד, באיזשהו יצר הרע, שמתלבש על אדם מסוים, והוא נמצא אצלו יותר אפילו מאשר אצל אחרים, והוא חייב להילחם. אחרת, חס ושלום, הוא נותן לעשיו לנצח, לעשיו הפנימי, ממילא גם ההשלכות יכולות להיות חלילה לעשיו החיצוני. אז זה פחד יצחק, זה סייעתא דשמיא של יצחק, הוא יושב, יושבים בבית אבל נלחמים. מה נשאר לנו? תפילה. תפילה זה בחינת יעקב אבינו, במקום אחר כתבנו, רגע, סליחה שנייה, יעקב אבינו דווקא מעניין, והיפגע במקום, בעניין של כיבה השמש, למדנו שהוא תיקן תפילת ערבית, כאן מדובר על תפילה אחר כך, אחרי שהוא כבר הגיע לארץ, כן, מול עשיו, לצילני נא מיד אחיו, יד עשיו, ויעקב מתפלל. מעניין שהוא מייחד את יעקב, אולי כי אצלו ממש מפורש, לבחינה כזאת של תפילה, בעיקר תפילה של הצלה, מהיצר הרע, אנחנו מתפללים. אין, בלי סיעתא דשמיא, אין כלום בחיים. זאת אומרת, יש לנו את הבחינה לתת לאחרים, יש לנו את הבחינה להילחם בעצמנו, אולי כמעט אפשר להגיד, מעל כולם, זה לזכור שזה בסוף זה סיעתא דשמיא. אי אפשר לנצח באמת במלחמה הזאת. את היצר הרע, לולי מה, הרוע בעולם הוא חזק ועוצמתי, והיכולות שלנו לגבור עליו הן בזכות סיעתא דשמיא. אחרת, אם אדם לא מבין שרק מהשמיים יכולים לעזור ולהציל אותי מהעוצמות של הרוע, עוצמות אסביות, חיצוניות, פנימיות פה מדובר אצלנו, אין באמת אפשרות להינשא. לכן, לולי תפילה, בלי תפילה, אין אפשרות. וחס ושלום, האדם עלול, כמה שהוא יתאמץ, במה שדיברנו קודם, דורון, חסד, פי, מלחמת היצר, אבל בלי תפילה זה לא יעבוד. ויעקב ישר הבין שאסב בא מולו, קודם כל זה תפילה, צילני נא מיד אחי מיד אסב, אמרנו זה אסב הפנימי, גם אסב החיצוני. הוא מבין שזה הכרח. זה הכרח גדול, להתפלל, להינצל על ידי תפילה. עכשיו תפתרו חידוש, מקום אחר כתבנו, כי גם לעומת זה אסב.
כן, יעקב אבינו רואה את עשיו גם מבחינת יצר הרע.
כן, יעקב אבינו קודם כל מטהר את עצמו בפנים. עיקר המלחמה שלנו ברוע החיצוני הוא קודם כל מתחילה בפנים.
גם דווקא עשיו הוא הדמות.
עשיו הוא מייצג באמת, תכף נראה את הרע בעולם. כשעשיו נמצא מולך, אתה נחשף חזק אל הרע, אתה מבין שקודם כל המלחמה צריכה להיות ברע בפנים. אחרי זה אתה עובר גם לרע בחוץ, כן? זה הרבה פעמים הדרך האמיתית להילחם. אתה קודם כל מתאר את עצמך, כשאתה תהיה ראוי לחסד השם, אתה מתאר את עצמך, מקדש את עצמך, עכשיו אתה מבין שיש לך את היכולות, גם כמובן, להקרין את הדברים כלפי חוץ, החוצה, כן, אתה נלחם גם החוצה. עשיו הוא סמל לרוע, מבחינתנו לרוע שבפנים, כשאתה נלחם ברוע שבפנים, אתה עובר אחר כך גם לניצחון, גם לניצחון כלפי חוץ. אפילו הניצחון כלפי חוץ הוא הרבה יותר קל כשאתה מנצח מבפנים, כשמנצחים מבפנים, כן. אז יש לך עוצמה, יש לך כוח, יש לך הרבה כוח לנצח גם את מה שמחוץ לנו. עכשיו תראו חידוש, גם עשיו היה לו דורון, תפילה ומלחמה. זה מחודש. מה, איפה עשיו מוצאים את הדברים האלה? מקום אחר כתבנו, כאילו מה זה עשיו הכין אנחנו בכל אלה הדרכים, שיצר רע מזיק מצד הקרבות ומצד הרציחה. נראה שזה לא פשוט. כאילו מיד אחי, מיד עשיו. עשיו, גם הוא היה לו תכונות, ולכן זה מבלבל בעולם הזה. כי זה לא שעשיו, אין לו את היכולות האלה של חסד, כן, של איזשהו עבודה כאילו על היצר ומלחמה. גם עשיו יש לו באיזשהו מקום את התכונות האלה. איפה רואים בעשיו חסד? הוא אומר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. עשיו יכול לראות כאיש חסד מאוד גדול. לכן המלחמה מולו היא מאוד לא פשוטה. כי לפעמים מצטייר בתור איש חסד גדול כזה. הוא בא מיד אחי, הוא בא, הוא מחבק אותך, הוא אומר לך, תשמע, גם אתה תיקח, לא צריך, קח גם אתה משלי. ונראה לנו נורא מפתה, איפה פה השוני? אז המגמה. אצלנו המגמה זה לתת, ולא לחיות את עצמנו, זה המגמת הטוב. לפעמים עלול להיות חסד, חס ושלום שלא ידבק גם בנו, שחסד שבא ממגמת הרע. אתה רוצה להיות אחיו של מישהו, אבל זה רק נצלני כזה, נכון? נצלני כדי שלך יהיה טוב. חס ושלום, אין את זה כמעט אצלנו, אבל יכול לקרוא גם לנו, כן? לכן קשה לי לתת דוגמאות מתוכנו, זה לא יהיה יפה. אבל אמרתי לכם, נגיד שבמדרשת אונונולו, שוב עוד פעם, לא פה, ובמדרשה אחת שאין אותה, בסדר? במדרשה וירטואלית, היא לא קיימת באמת, אבל יכול לקרוא לפעמים, שמישהי תעשה חסד, ועשה זה חסד אינטרסנטי כזה, זה עושה כזה רע אחר כך, אתה רואה שהוא עושה לך טובות, עושה לך טובות, בסוף נופל עלייך בבום, פתאום את רואה שכל הטובות היו אינטרסנטיות, היא מפילה עלייך כל כך הרבה דברים אחר כך, בזכות איזה חסד אחד שעשתה איתך פעם, והיא כזאת מצאות לי, פתאום מה היא לא עושה לך, גומרת לך את החיים, עשית את השירות לאומי, פעם אחת היא החליפה אותך ממש, זאת אומרת, איזה צדיקה, והיא עוזרת לך בהתחלה והכל, זהו, אחר כך נופלות עלייך עוד 10 משמרות שאת צריכה להחליף והכל, במילים לא נעימות ולא פשוטות, רק כדי להדגים, בסדר, לשיעור קוראים לזה נצלנית, נכון? נצלנות. יש חסד נצלני כזה, נכון? היא אחות שלך, היא עוזרת לך, סוג של, זה בעצם נצלנות, כן? פתאום את מגלה שניצלו אותך, זה תחושה נורא נורא רעה, לא זוכר באיזה מחזור שלימדתי פה, אם זה היה, לא חשוב כל כך, אם זה היה שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני ארבע, לפני חמש, אז בת שאלה אותי בשיעור, אמרה לי, כי דיברנו על חסד וזה, אמרה לי, אבל מהי נצלנות? והיא רמזה, אני הרגשתי שניצלו אותי בשירות לאומי, ועשיתי חסד, יותר משעשיתי חסד, ניצלו אותי. טוב, זה באמת הרגשה נורא רעה שמנצלים אותנו. אני, זה לא שיעור, בשיעור פה לצערי, אבל אני לא איש מעשה, בסדר, אז אין לי עצות מעשיות להגיד לכם, תשמעו, זה מה שהיא רצתה, כן? אם מנצלים אותי, מה עושים, מה? שואלים את אשתי, בסדר? אני רגע, לא, באמת, אני מתנצל, עוד שנייה אחת ממש, בסדר, שאני לא, אין לי פה, זה לא פרקטיקה, אנחנו אומרים שפת אמת, בסדר? תלמדו אותי אתם, אין לי, בסדר, עצות מעשיות, מה קורה אם מנצלים אתכם? אם מי שנתקלה בזה, בטח היא הצליחה לבד, היא תעביר אחרי השיעור, בסדר? שדרת חלצות מנצלנות. אבל יש דברים כאלה בעולמנו, לדעבון נפשנו, זה הפך החסד, זה כאילו חסד. וואי, איזה חסד, את לא שמה לב, אופ. נקווה שזה רק אצל הגויים, בסדר? מחביאים לנו, עשיו מחביא פה איזה משהו, הוא אחי, אבל אני יודע שהוא נצלן.
יש, כאילו, שירות עמים בסוף זה חובה, כאילו,
חייבת מוסרית. לא, זה טוב שאת אומרת את זה, את חייבת מוסרית, את מרגישה חובה מוסרית, אבל את לא חובה חוקית. כלומר, אני התכוונתי רק להגיד שהוא לא חובה חוקית, חובה מוסרית, ערכית.
לא, אני מתכוונת דווקא, כאילו, מבחינת המדינה, זה די חובה, ומי שלא עושה שירות לאומי, אבל לא, אבל מסתכלים על
התשובה
לא נעימה,
אז
כאילו זה די, כן...
תראה, למרות שאני אגיד לך משהו, כן, אני חושב שגם חייל בצבא, שהוא חייב להתגייס לצבא, הוא עושה חסד עצום עם ישראל. זה מצוין שעם ישראל הוא כזה עם של חסד שהוא חייב אותנו אפילו לעשות חסד מצוין. אני לא חושב שאם היו מחייבים במדרשה לעשות פעם בשבוע חסד, אז זה כבר לא היה חסד. זה היה חסד. אפשר לא להיות במדרשה, ואת רוצה להיות פה, אז את עושה גם חסד. אני לא חושב שיש חובה כזאת בפועל, אבל לא משנה. אבל אני רק אומר שחסד זה דבר מצוין, גם כשהמסגרת אומרת. אז עם ישראל הוא עם כזה טוב, שהוא אומר לך, שמע, תעשה חסד עם עם ישראל, תהיה בצבא, תהיה בשירות לאומי, וכיוצא בזה. בסדר, אני לא חושב שהעובדה שזה חובה מנטרלת את החסד. בעיקר שרוב היושבות פה ככולם. למה רוב? כולם. עושות את זה גם בסוף מטוב ליבם, כך אני מאמין באמונה שלמה. בסדר, אז גם חובה, אבל בסוף בסוף זה נורא טוב להם ונורא כיף להם, והם נורא נורא שמחו בחסד הזה שהם עושות, כי זה בא מטוב ליבנו. בסדר, בגדול זה המסגרת, אבל בסוף יכולת לעשות את זה גם הרבה יותר חלש. עשית את זה עם כל הגודל והעוצמה, אני משוכנע כך. למה אני משוכנע? נראה לי, ככה, סברה שלי, שמי שעשתה, כמו הבחורים בשווה, גם אלה שפה, עשתו את זה עם כל הלב, עם כל העוצמה, אפילו שאכלו בעיקרון גם בתוך המסגרת אפשר לעשות דברים גם ככה וגם ככה. אפשר לקחת את השירות לאומי הכי קל, אפשר לקחת את השירות לאומי כזה שלא עושים בו כלום ולשבת רגל על רגל, כמעט לא לעשות שום דבר, אפשר לקחת משימה שאת לא רואה את המיטה ואת לא ישנה כמעט שנה שלמה. יש לי שתחושה שבטח עשיתם את האפשרות השנייה. אז סימן שזה כן נכון, שהיה לכם פה חסד יותר מהלב, כן, חסד שלי, מלא יותר. בסדר, ככה נראה לי. אז על כל פנים יש לנו חסד עצום וגדול שאנחנו עושים, רק צריך להיזהר מן הצלנות. אומר השפת אמת, עשיו היה לו חסד, הוא יכול היה לפתות אותך בחסד, הוא יכול היה להראות, אמנים, יש ביטוי כזה, אח שלי, כן, זה ביטוי יפה אמנם, אבל עשיו יכול היה לקחת את זה למקום השלילי. הוא מראה לך כמה אתה אח שלו, אבל זה אח שלו נצלני בצורה נוראית, כן? ופתאום אתה רואה שנפלת ברשת שלו, אתה בעצם מנוצל על ידי עשיו, כן? זה לא אחיך האמיתי, כן? בסדר? שזה תחושה באמת על אמת נוראי, כי ההפך היא כאילו כנגד החסד מצד התאומה. וזה הולך להראות, שיעקב ועשיו הם תאומים, הם שני הפכים, אבל אחד לוקח את הדברים מהזווית, מהצד של הטוב, והשני לוקח את הדברים בדיוק להפך, כן? לכיוון השני. ואנחנו גם בעצמנו כמובן צריך להיזהר מאיזה צד זה בא. וגם מכוחות הטומאה, עכשיו בואו נראה, על בית אופנים הנ"ל מיד אחי מיד עשיו, וגם כוחות הטומאה אשר המשיך השר שלו להילחם עם יעקב. זאת אומרת, עשיו היה לו שלושה גם כן דברים. אחד יותר קל להסביר, כלומר, היה לו חסד, היה לו כמובן יצר הרע שגבר על יצר הטוב, במקום יצר טוב שגובר על יצר רע. היה מלחמה שם הפוכה, אבל כן. עשיו נלחם שלא יהיה שום טוב אצלו, להגביר את הטוב, זה קל יותר להסביר. ועשיו היה לו, כן, רע, הוא הגביר את הרע על הטוב, והיה גם לעשיו בחינה של שר, שר למעלה, מה שאנחנו יכולים להביא. עשיו ניצל את האמונה לכיוון השלילי. כמה שזה נשמע קשה, ניצל את אלוקים או מלאכים למעלה בשביל שילחמו ביעקב. עשיו ניצל את התפילות שלו רק כדי להיכנס ביעקב, מה? להיכנס בטוב. אז זה גם אפשרות כזאת. קשה להסביר את זה, כי אני לא יודע, אבל הוא קורא לזה פה כמו כוחות טומאה כאלה, כן? שיש גם למעלה. עד כדי שליעקב לא קל להילחם עם זה, שרו של עשיו. מין כוח כזה שבא על ידי תפילות דווקא של עשיו, אפשר לראות. בא על ידי כוחות שעשיו מפעיל מלמעלה, אבל המלמעלה הזה הוא נגד, הוא טומאה, בסדר? הוא הפעלה של כוחות של טומאה. אתם יודעים, יש סיפור כזה, כמדומני, כפן קראתי, שהמלך, מישהו הציל את הבן של המלך, זה סיפורים כאלה מהגלות בדרך כלל, ואז המלך אמר לו, אתה מגיע לך פרס גדול, תבוא אליי, ונשאל מה הפרס, ואז הוא בא למלך, המלך אומר לו, שמה, אתה רוצה עושר גדול, מה שאתה רוצה. ואז הוא אמר, מה הבקשה שהוא ביקש מהמלך? הוא אמר, תראה, מולי פתח עוד מישהו חנות לבגדים. משהו כזה הסיפור, פחות או יותר פחות, אני לא מדייק נראה לגמרי, וגם לי יש חנות לבגדים. אם המלך יכול שיצווה על היהודי שמולי שיסגור את החנות שלו. אז המלך מתעצבן, אמר, למה? אבל המלך אמר מה שאני רוצה. אמר, מה שאתה רוצה, אני כבר מבטיח לך כזה עושר, מה אכפת לך שמולך יש חנות של מישהו, למה אתה צריך לסגור אותה, אה? לפעמים התפילות שלנו יכולות להיות תפילות אכזריות, מה? רגע, אתה יכול להתפלל להשם, ייתן לך כזה שפע שאף אחד לא ילחם מול השפע האדיר והענק שיש לך. אבל התפילות שלנו לפעמים דווקא מגיעות למקום הנמוך, כן? במקום להתפלל שיהיה לנו טוב, בין שיהיה שני לא טוב, חס ושלום כמובן. אז זה גם כוח טומאה כזה של תפילה. לפעמים חס וחלילה, תפילה יכולה להתאמה, תפילה יכולה להתקלקל. אתה מפעיל את כוח התפילה, עוד התפילה יכולה כמעט לפעול, כתוב, כן, בקיצור, כל מיני דברים, אבל אדם יכול לפעול, עין לא טובה על חברו, כלות על חברו, לא יודע, בצורות מסוימות, תפילה יכולה לפעול בכיוון הנגדי, כן? ומזה צריך להיזהר, כן? עשיו הוא גם פונה לשרו של עשיו, אבל פונה בכיוון ההפוך, בסדר? אפשר כאילו להזיק על ידי התפילה. טוב, זה דבר נוראי, לפחות לנסות להזיק על ידי התפילה, כן? טוב, זה באמת. אז יש שלושת הכוחות שיש בעשיו, כנגד מה? הכוחות של יעקב. עכשיו, אומר השפת אמת, עובר, וג' אלו הם בחינות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איך זה כנגד אלו? אז אני קצת אפרט ואחרי זה נקרא את זה בפנים. העבודה זרה זה ניכר. עבודה זרה זה שייך לתפילה. אפשר להתפלל טוב, אפשר להתפלל לפסל. אפשר להתפלל לדברים לא טובים, כן? אז זה ניכר שהעבודה זרה היא כנגד כוח התפילה. התורה אסרה עבודה זרה על אדם מישראל, וזה כנגד מה? כנגד הכוח של עבודת השם. במקום לעבוד את השם, אפשר חס וחלילה לעשות מה? עבודה זרה. אתה לא עובד את השם, אתה עובד עבודה זרה. זה קל יותר להבין. אחרי יש גילוי עריות. גילוי עריות זה מה כנגד מידת האהבה. אהבה אסורה. צריך להיזהר שכוח האהבה שלנו יפרוס בצורה נכונה. כל איסורי עריות בתורה זה שכוח האהבה שלנו יתפרץ, אבל בצורה טובה, כן? בין איש לאשתו כמובן, ואהבה עצומה ושיר השירים וכל מה שאנחנו יודעים על אהבה, אבל גילוי עריות זה התפרצות האהבה בצורה שאיננה ראויה. מכילה? בצורה שאיננה ראויה. אהבה אבל אהבה פסולה. אתה אוהב אבל אסור לאהוב ככה. לא בצורה כזאת אוהבים.
שזה התכונה של עשיו כאילו?
שזה תכונה עשיוית, בדיוק. שיש לו גילוי עריות. פעם שמעתי סיפור כזה, זה קצת סיפור עדין, אבל איפה שהוא נפל לי לשפתיים, אני אספר אותו בזהירות, אבל שבחור ובחורה נסעו בחוסר צניעות גדול באוטובוס, ועשו מעשים לא צנועים בנסיעה באוטובוס. אז שמעתי על שני תלמידי חכמים שנסעו באוטובוס, כך פעם סיפרו לי, אני יודע, שני תלמידי שאני מכיר, אחד כבר לצערנו השם יקום דומה, בין החיים לחיים, והשני תמיד חכם גדול בינינו, והם נסעו יחד באוטובוס, ואז האחד אמר לשני, אוי ואבוי, תראה מה יש לנו פה, איזה גילוי הראיות שלנו פה באוטובוס, מה זה החיבוקים האלה באוטובוס, כן, התנהגות הלא ראויה, והשני אמר לו, תשמע, זה נורא יפה לראות מידת האהבה בעולם, רק חבל שזה מתגלה ככה. גם לבחינת עשיו יש מידת אהבה, רק חבל ככה. אהבה זה טוב, זה לא רע, לא כדאי שאהבה תעשה באוטובוס, ליד כולם, בצורות שלא ראויות, זה כבר בחינת עשיו כזה, לא אהבה ראויה. טוב, אז זה גילוי עריות. גילוי עריות זה ביטוי, במדרגותה, בהופעתיו השונות, גילוי עריות הוא ביטוי לאהבה, אבל רגע, צריכה להיות אהבה כמו שצריך, כן? בצניעות, בכל מיני הלכות שאנחנו מחויבים בהן, כמובן אדם מישראל, ובעצם זה כל אדם, ובפרט אדם מישראל מצווה להתנהג בצורה עוד יותר מכולם, בצורה צנועה, בצורה שתהיה, תבטא אהבה, אבל תבטא בצורה ראויה. אנחנו לא נגד אהבה, ואהבת השם מתבטאת באהבה איש ואשתו, ואהבה לחברו, אבל כמובן צריך את הצורת ביטוי הנכונה. גילוי עריות הוא מסמן לך, הוא הסמן שמראה לך, תכוון את האהבה נכון. כן? שזה לא יהיה אהבה עשווית. בסוף אם זה יהיה אהבה עשווית, והיא יהיה אהבה בלי גבולות, בסוף היא גם תהיה אהבה נצלנית. בסוף גם בין הבחור לבחורה הזאת מסתבר הרבה פעמים שתראה, שבגלל שהיא אהבה אסורה, היא גם עולה להתגלגל לאהבה נצלנית. כן? וכאילו הוא אוהב אותה, בעצם הוא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב אותה. קיצור, זה יכול להתגלגל. ברגע שהאהבה היא לא נשלטת, היא גם מגיעה למקומות האלה. בעצם נראה לך כאילו זה אהבת איש ואישה, זה אהבה נצלנית כזאת. כן? כל אחד מממש פה משהו יצרי, תפל, כן? ולא באמת משהו אמיתי של קדושה ושל עוצמות, של גודל. והרבה פעמים האהבה אסורה היא גם אהבה נצלנית. כן? כיוון שלא בא מתוך אהבת השם, ולא מתוך אהבת השם אתה אוהב את השני, אתה גם נצלה. אתה אוהב את השני כי אתה אוהב את עצמך מאוד, וברגע שזה לא יהיה טוב לעצמך, אתה תזרוק את השני חלילה, כן? אז זה פה נצלנות נורא. מה שלצערנו קורה בעולמנו, כן? הרבה פעמים אנחנו מוצאים אהבה נצלנית. שוב, אני לא מדבר כרגע דתיים, חילונים, זה לא הנושא של השיעור שלנו. אנחנו כולנו צריכים להתחזק שהאבות יהיו אהבות אמיתיות. יבואו מתוך אהבת השם, יהיה אהבת איש ואיש טוב, יהיו עוד אהבות בעולם. אחרת, חס וחלילה, אהבות פתאום, אתה נראה לך שהנה יש פה אנשים מאוד אוהבים, אבל באמת אם אתה מסתכל לעומק זה נצלנות, זה לא אהבה. או זה אהבת עצמו, לא אהבת השני, זה לא אהבה של חסד באמת. אז יכול להיות שהוא ייתן מתנות בהתחלה של זה, בעצם אוהב את עצמו, וזה עם הזמן עלול להתגלגל גם לשם, יראו את זה, זה יהיה ניכר, כן. אתה בעצם לא ממש אוהב את השני. ו... אז לכן, אז זה נקודה של גילוי עריות, שפיכות דמים, איזה קל. שפיכות דמים זה קל לראות, שזה אמרנו, יש לנו את הצד של ההפך של האהבה. שפיכות דמים זה כמובן הפך האהבה. מעניין, כאן זה הובא קצת בסדר הפוך ממה שראינו למעלה. כל פנים, כמובן הפך האהבה זה חלילה לשפוך דם. לשפוך דם זה גם להלבין פנים, לשפוך דם זה גם להעליב את השני. כן? שזה כמובן הפך מידת האהבה. האהבה היא כל כולה נתינה וראיית האחר, זה כל כולה של מידת האהבה. ושפיכות דמים, כל כולה של שפיכות דמים זה ההפך. אמרת, שפיכות דמים יכולה להתרגם צערנו, גם אצלנו, בהלבנת פנים, בהעלבות, כן? וכל זה מתבטא בשפיכות דמים, כן? שזה הפך מידת האהבה, בסדר? זה הבחינה של השפיכות דמים. אז יש לנו כאן את שלושת הבחינות האלה, שאנחנו רוצים לעבוד בהם את השם, ולהיות חזקים בבחינות האלה, בעבודה זרה, היינו זה שייך לתפילה, וגילוי עריות, לאהוב כמו שצריך, ושפיכות דמים, אני אמרתי מידת האהבה, שפיכות דמים זה גם חוסר מלחמה של האדם בעצמו, כן? יצר הרע, יצר הרע גדול, לשפוך דם. אז בואו נראה, גילוי הראיות הוא שיהיה דבקות רק מידה ולא יותר, שפיכות דמים הוא המלחמה, להילחם לא כמו שצריך, כן? לא מלחמת היצר אלא הפוך להילחם בשני, אז סליחה, שיניתי במה, שפיכות דמים זה לא נגד אהבה, שפיכות דמים זה במקום להילחם ביצר, שלך אתה נלחם בשני, בסדר? אז היה לי טעות. מחילה ועבודה זרה הוא האמונה, למשוך כוחות הקדושה, הפך של תפילה וכנגד תפילה עבודה זרה. זאת פעם בוא נעשה סדר, גילוי עריות זה אהבה לא ראויה, עבודה זרה זה כמובן עבודת השם לא ראויה, כן, נגד תפילה, וכנגד גילוי עריות שפיכות דמים, וכנגד מה שאמרנו מלחמה, מלחמת היצר, אתה נלחם הפוך, אתה נלחם בשני, שזה כמובן המלחמה האסורה, בסדר? זה תקן מה שאמרתי קודם. אלה שלושת הדברים שהוא מביא כאן. הקופנים והצדיקים, הקדוש ברוך הוא עוזר להם מן השמיים. כאשר אין לגמרי זמין ליעקב אינו לשלום מלאכים. צריך לדעת, בסוף בסוף בעולם, מעל כולם זה התפילה. כי למה? דורון תפילה ומלחמה, אבל התפילה היא באמצע, היא מעל הכל. למה זה כל כך חשוב התפילה? כי באמת, סליחה, משהו בא בסוף, דורון מלחמה ותפילה. למה כל כך חשוב התפילה בסוף? בגלל שהתפילה כוחה הכי גדול, בגלל שבלי סייעתא דשמיא מאוד קשה נגד היצר. אין לאדם באמת כוח מצד עצמו. זה נשמע נוראי. מה, אין לי כוח מצד עצמי להתגבר? לא. מה, מצד עצמי אני לא יאהב את השני? לא. מצד עצמנו, יש לנו צד שאנחנו שקועים בעצמנו. וגם מצד עצמנו יש לנו צד שאנחנו שקועים בתוך עצמנו, ומצד עצמנו יש לנו צד שקשה לנו להילחם ביצר הרע שלנו. כן? ולכן התפילה היא פרט מאוד חשוב בכל השלישייה הזו. כי תמיד העיקר הוא בסוף סייעתא דשמיא. בסוף יעקב מתפלל, ואז מה קורה כשיעקב מתפלל? מהשמיים מסייעים לו, בסדר? מהשמיים עוזרים לו. בסוף התפילה לכן היא הבחינה הכי עליונה מכל שלושת הבחינות. כי את חייבת, כולנו חייבים להתפלל. אין לאדם כוח, לפעמים האדם בהלם. כמה שהוא ילחש לעצמו באוזן, אני לא כועסת יותר היום. לא כועסת, לא כועסת, לא כועסת. ברגע של ניסיון יפרוץ כל הכעס החוצה. צריך סייעתא דשמיא. צריך כאילו מלמעלה מישהו שיעצור אותנו, אה? זה רק תפילה. וגם נתינה. נתינה צריכה סייעתא דשמיא. בסוף אין לנו חשק לתת. וואי, זה לא יפה להגיד את זה. בסייעתא דשמיא, כן? אין לנו חשק לתת. בטבענו אנחנו לא נצלנים, אני מקווה, אבל עצלנים. כלומר, בטבענו אין לנו חשק לתת. יש משהו בטבענו שאנחנו אוהבים לחיות את עצמנו, לתת לאחר, זה דבר נורא קשה. בטח, כן, הטבע הפנימי, מה שבפנים כן, אבל מבחוץ, מה שמתגלה, לא. התבואי לסניף של בנות, תגיד, בנות, עכשיו מסדרים כולם את הסניף, זאת אין לה כוח, זאת בדיוק צריכה ללכת הביתה, זאת בדיוק כואב לה היד, וזאת בדיוק זה, את אומרת להם, יאללה, בואו נתפלל שני, שהשם יעזור לנו נגד היצר הזה, זה מה שיש לנו לעשות עכשיו, אה? שני פרקי תהילים, בואו נשאל אותם עכשיו, כולם יהיו כן, נקווה, לא? שיעת הדשמיה, זהו. הצלחנו. טוב, זה לא בדיוק עובד ככה, אבל רק בשביל השיעור, בסדר? זה טוב לשיעור, בסדר? אל תנסו את זה בשטח. טוב, אבל בכל אופן, אחר כך תתעצבנו עליי שזה לא עובד. אבל לעצמנו לפחות ננסה. קשה לך עם איזה חסד, תגידי פרק תהילים טוב, תגידי יאללה, אני נוסעת לבקר איזה חולה. או נוסעת ככה. בעיקר ביום קר כזה בחוץ, מה זה אין חשק, מה? אין חשק כזה, אה? אני יודע שכשהחברים התחתנו, ברוך השם, היה כל שבוע, זה חתונה שתיים. אחד הסיוטים היו בעיקר חבר שמתחתן בחורף כזה, בטבת, צריך לצאת החוצה ביום גשם. זה הדבר שהכי פחות יש לך חשק לעשות אותו. נותן לחתונה על שבע ברכות. אז הפתרון של השפת אמת, תתפלל. תתפלל להשם, ותקווה שיהיה לך סייעתא דשמיא, תצליח להתגבר, צא החוצה. טוב, יש לנו הרבה מניעות בחסד, הרבה מניעות, ובעניין הזה של לעשות חסד דיברנו, מידת אהבה ומניעות כנגד היצר רע, כעס וכיוצא בזה, ומניעות כן, מניעות של היצר רע, וכנגד זה תפילה. תפילה הוא הכוח הדומיננטי פה, כן? להמשיך כוח מלמעלה. המעניין הוא, כמו שדיברנו, שגם לעשיו היה תפילה, כאשר היינו הזמינו מלאכים ויעקב הלך לדרכו, ברצות השם דרך גם אויביו ישלים איתו. או, זה חידוש. מה זה גם אויביו ישלים איתו? זה דבר מחודש. בסוף בסוף גם עשיו עושה שלום עם יעקב. שזה בכל זאת דבר מחודש, שיש יכולת לעשות שלום גם עם עשיו. מה זה שעשיו עושה איתנו שלום? זה דבר מחודש. בסוף האדם, אפילו הרע שבו נהיה טוב, כשהאדם הוא, כשהאדם מתפלל טוב, כשהאדם יש לו סייעתא דשמיא, בסוף גם הרע שלך נהיה טוב. מה זה גם הרע נהיה טוב? לכל אחד מאיתנו יש כוחות לא טובים. בסוף מתברר שאפילו הכוחות הלא טובים שמכנים טובים, הם לטובת הרע. נכון? זה אחד הדברים המהממים. את רואה מישהי בתיכון שהיה לה כל מיני כוחות, היא שיגעה אל בית ספר את השכל. סליחה, סדר, רק בשביל הדוגמה הבוטה, אני מתנצל, אם מישהו בדיוק אומרת, וואי, בטח הוא מתכוון אליי, אני לא מכיר, בסדר, איך הייתם בתיכון, אף אחד לא צריך לחשוש, אבל נניח שהיא שיגעה לבית ספר את השכל, והמורות שלה הולכות, עוברות לצד שני כשהן רואות אותה ברחוב, אין, היא שיגעה את הבית ספר, זה רק בשביל החריפות, סדר, של הדוגמה, שיגעה באולפנה או בתיכון שהייתה את השכל. עכשיו הרע אפילו הופך לטוב. למה? היא כזאת עוצמתית, כזאת עם כוחות, כשהיא התפללה טוב, כשהיא הוציאה את הכוחות לטוב, גם האויביו יש לי מיתו. אפילו האויבים שלנו, הכוחות הרעים כאילו שבאנו, מתפרצים אל הטוב. פתאום רואים איזה עוצמתית היא, איזה כוחות יש לה. היא אגרה בתיכון המון כוחות. זה היה לרע, זה היה לטוב. כלומר, לא תמיד הרע והטוב, פעמים יכולים גם להתחלף. פעמים עשיו, כשהוא נפגש עם יעקב, מתנשקים ומתחבקים, אפילו הכוחות של עשיו בעולם, בסוף בסוף הם ישמשו לטוב. כלומר, הם ישמשו לתורה, הם ישמשו ליראת שמיים, הם יעזרו. מה? מה של עשיו בהתחלה כן, בטח, הוא רצה לנצל, אבל בסוף כשהוא נפגש עם יעקב, יעקב המיס את עשיו, לפחות לפרק חלק מהדעות בחז"ל. לא הכל, אבל המיס את הלב הרע שלו. לפעמים אתה יכול להמיס את הרע, ואפילו הרע נהפך לטוב. הרשע נהפך לצדיק, הרע נהפך לטוב, והרע שבך נהפך לטוב. יש לנו כוח בעם ישראל להפוך רע לטוב. בין אם זה הרע שבאחרים, הרע שבעצמנו, בסוף גם אומות העולם ישמשו כולם את הטוב. וגם בעם ישראל, מי שנראה לך חלילה כרשעים, בסוף אתה תראה כמה זה משמש את הטוב. בסוף זה חלק ממערכת הטוב בעולם. וזה דרך התפילה, נכון. תפילה, ויעקב בסוף הכין גם אהבה, והכין גם עוד דברים, כן? אמרנו, תפילה זה דבר מרכזי, והיה ליעקב גם אהבה, חסד שלם, אמיתי שהוא רצה לעשות לעשיו. דורון אמרנו, תפילה, מלחמה עצמי, ואהבה. אחרי כל התהליך הזה בסוף, כל הכוחות מתגלים. אתם יודעים, אנחנו עוברים תהליכים בחיים. התהליך הראשוני שלנו בחיים הוא פריצת הכוחות דווקא קדימה. ואז מגיע הזמן שצריך קצת לבסס. הנה, יעקב אבינו, יש כוחות. יש שתי מחנות, אתה הייתי, כן, הוא בא עם עוצמות, הוא בא עם כוח, לפעמים פתאום אתה מגלה קטונתי מכל החסדים. צריך לפעמים פתאום להקטין את הכוחות שלנו. נכון, זה לא קל. פתאום אני מגיע למדרשה או למקום, פתאום אני צריכה להיאבק קצת בעצמך. לא רוצה. למה? כיף עם עצמי. לא, צריך קצת. אי אפשר כל הזמן לתת רק לספונטניות שלנו לפרוץ. יש קטונתי מכל החסדים, נימד הזה בהמשך, מכל האמת אשר עשית את עבדיך. יש, לא תמיד זה קל לאדם להרגיש גם קטן. אדם אוהב להרגיש בצדק, בצדק, גדול. כשהוא ילד, הוא צריך להרגיש גדול, אה? צריך להרגיש גדול. זה תכונה ש... אז ילד אסור אף פעם, אני חושב, מה זה אף פעם? בדרך כלל, לא אף פעם. להקטין אותו, להפך, תגדיל אותו, תן לו כל מן עוצמה, הכוחות, הטוב, אתה יודע, אחרת הוא יחלש, כן? צריך להגדיל את הכוחות, מגיע הזמן בחיים שבו אתה, את אומרת, קטונתי, כן? מקטינים קצת הכוחות. פי לא יודע אם נגיד זה בשנת מדרשה או בתקופה כזו או אחרת, ואומר, את אומרת, וואי, את נמצאת מול איזה רבניות גדולות, או לא יודע, הוא זה, פתאום אמרות לך היצר והטוב, והטוב בעולם, פתאום את מרגישה, וואו, באמת? צריכה לעבוד על עצמי קצת, מה? יש בזה משהו טוב בקטונתי, מכל החסדים, כל המטר שרזית את עבדיך, ולהתכונן לדורון, להתכונן לתפילה, להתכונן למלחמה, להקטין את עצמך קצת. להרגיש אני גדול אבל קטן, אני גדול קטן, גדול מאוד, התעצמתי, יש לי כוחות, קטן. מה, צודקים, אי אפשר רק להשתת להרע. בסוף בסוף היתרון הוא שאחרי שנלחמת טוב והרגשת קטן, שוב תהיה עוד יותר גדול. ואפילו הרע שלך יהיה טוב. מה זה הרע שלך? כל הכוחות שלך יתפרצו באופן הטוב, מכוונים. זה לא שתפסיד, תפסיד בהתחלה, תרוויח אחר כך. תרוויח אחר כך. לכן שנות ישיבה, שנת מדרשה, לא יודע, כל מיני תקופות שהאדם עובר בחיים, יש תקופה ביראת שמיים שאתה גם מקטין, אתה לא רק מגדיל. למה? למה להקטין? חייבים. חייבים להקטין בשביל להגדיל. חייבים להיות קטונתי בשביל שיהיה גדולתי. חייבים תקופה כזאת. אי אפשר רק לתת לאגו שלנו לפרוץ החוצה כל הזמן. כן? לא, חייבים להקטין ולהיות עם דורון, עם תפילה, עם מלחמה, כן? חסד לאחרים ולהתחנף וקצת לכבוש את היצר ולא לתת לכוח וזה וזה. בסוף זה ישתלם לנו עוד יותר, כן? נכפיל את עצמנו, מבצע מכפיל. להפך, יהיה לנו עוד יותר כוחות. אפילו כוחות הרע שבנו יהיו מנוצלים בכוח הטוב. אבל זה מהלך שלם בחיים, זה לא מהלך כאן. זה מהלך שלם בחיים שהוא לא מהלך כאן. לדעת לשעבד, לנצל גם את הרע, ולקחת גם את הרע אל כיוון הטוב. טוב, זה ממש מאמץ קשה. קשה אבל משתלם, כמו שאני אומר. אבל אדם שלא מוכן באמת להיות קטונתי, הוא לא יהיה גדול. הוא יישאר קטן. הוא יישאר גדול בעיניו, אבל באמת הוא קטן. אדם צריך להיות קטונתי בשביל לגדול. אני חושב זה רעיון עמוק, אבל אנחנו צריך להיות קטונתי בשביל, צריך להיות קטונתי בשביל לגדול. אי אפשר בלי זה. אחרת, את לא תגדלי אף פעם. אף אחד לא יצמח ככה, כן? אדם מקטין את עצמו בשביל לגדול. הוא נלחם, זה הכוונה מקטין את עצמו. הוא נלחם בעצמו, נלחם בדברים לא טובים שהוא מזהה בעצמו. תראי, לכן זה מסוכן. לפעמים אומרים לנו, רגע, צריך להילחם בכעס שבר הזה. לפעמים יש אנשים שמחליש אותם, מה, אז אני לא טוב, אז אני לא שווה. אתה מאוד שווה, חוץ מהכעס שבך. חוץ מהכעס שבך. אז מה, לא עשיתי כלום בשירות לאומי כי כעסתי? לא, עשית המון, גם כעס, חבל. עכשיו זה הזמן, הנה, יאללה, להיות קטונתי קצת. להרגיש שאני גדולה, אבל גם קטנה, יש צדדים קטנים בתוכי. רוצה להילחם בהם, רוצה להיפטר, חבל להגיע ולגדל אחר כך ילדים והכל, גם עם הצדדים הקטנים האלה. בוא נילחם, להפך, אז הכל יגדל. אפילו הכעס ישמש לטוב. הכעס זה אנרגיות בסוף, מאוד חיוביות, אם מנצלים אותם טוב. זה אנרגיות, זה מראה שאת מגיבה לסובב, את לא אדישה לסובב, זה נהדר. אבל תכווני את זה לטוב, כן? תהיה ערה לסובב בצורה חיובית, כן? לא בצורה שלילית, כן? וכך יוצא בזה, לא יודע למה התלבשתי השיעור הזה על הכעס, אף אחד לא כעס עליי, אל תדאגו, אבל סתם יצא לי, בסדר, מחילה. אבל סתם, דוגמה, והוא הדין, ככה וככה, דברים, בסדר? אפשר. בסדר? אז עד היום שאלו אותך בפסיכומטרי, שאלו אותך שאלות וזה, והיית עצבנית, עכשיו ישאלו אותך בפסיכומטרי שאלה, אופס, את רוצה להיות קטונתי, לעבוד על הכעס, שתי שניות למחשבה, ואת אומרת לה, תשמעי, אני מגיבה לסביב, בואי, אני אסביר לך, את כל ההתלהבות לקחת לטוב, אה? זהו, סימן ש... קטונת אבל גדול, הצלחת לעבוד על נקודה שבתוכך. על כל פנים, למשוך את עשיו ליעקב. ושיעקב אומר, מין יעקב מלאכי, כמו שכתוב, יעקב הלך לדרכו, והפגיעו בו מלאכי אלוהים. כמו שכתוב, בקצות השן דרכיש, גם אויביו ושלימתו. ולא כתיב ישלימו, הקדוש ברוך הוא כבעצמו ישלים אותם עמו. הקדוש ברוך הוא עושה לך כזאת סייעתא דשמיא, שעשיו נהיה חבר שלך. בסוף עשיו נהיה חבר שלך. בסוף החניך הכי מופרע בסניף, סליחה על ההשוואה לעשיו, רק בשביל השיעור, הוא נהיה החבר הכי, לא החבר הכי טוב שלך, אבל החניך הכי טוב שלך, כן? חבר זה כבר יהיה ביטוי לא טוב. אבל נהיה החניך הכי טוב שלך, הוא בסוף יעזור לך הכי הרבה. אין עליו. כי הצלחת לפעול בעולם פעולה חיובית, כן? אפילו הרע יהפך לטוב. ברצות השם דרכי איש, אז אפילו את זה אנחנו יכולים. להפוך את כוחות הרע לטוב. זה השיא של למה אנחנו חותרים להגיע. אבל טוב, הוא יצליח אם יש קטונתי. כשיש קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, יש הפיכת הרע לטוב. אבל אסור שזה יקרה בלי קטונתי. חייב להיות שלב שבו דורו, תפילה, מלחמה, ויבוא עם קטונתי מכל החסדים. כי אתה מרגיש קטן, אתה מרגיש שאתה צריך להילחם, אתה לא גדול. אתה צריך להתפלל, אתה צריך להביא דורון לעשיו, כלומר אתה צריך הרבה חסד, הרבה טוב, הרבה לראות את כל אלה שמסביבך ולהיטיב להם. אחרי כל החשבון הזה, אתה תרגיש ענק, גדול. אבל זה בא מכוח, כשהסכמת להיות קטונתי, כן? שזאת הנקודה. וכאשר הלך יעקב הנה לדרכו שהיא התורה נקראת דרך ודרך המיוחד יעקב לשלום, הזמינו יעקב הוא מלאכים עד שעשמו נהפך לאוהב עשיו עצמו וירץ לקראתו. טוב, יש לנו עוד דיבור, אין לנו עוד המון זמן, יש לנו עוד דיבור. הדיבור השני קשה מן הראשון. אז התלבטתי באמת אם להביא אותו, והמזל הוא שאין לנו מספיק זמן, אז החצי השני שלו יותר קשה מהחצי הראשון שלו, את החצי הראשון נספיק, את החצי השני למזלי לא נספיק, לא, זאת אומרת הוא יותר קשה מהראשון, ואני קטונתי מלהסביר את החצי השני, בסדר? של הדיבור הזה, שעוסק באמת בקטונתי, החצי השני, בסדר? אז שיעורי בית, בסדר? תרשמו לכם? סתם, אם בא לכם, אתם יכולות לעסוק בחצי השני, בסדר? לבד. לא מאמין שנספיק, אם נספיק, נספיק, אבל פה יש דיבור יותר קשה, אז בוא נראה, קטונתי. ואתה הייתי לשני מחנות. יש לתמוע מה שנקרא יעקב מעשיו. מה יש ליעקב לבחון? מה, יעקב אין לו ביטחון? מה, עשיו מולך, מידת הביטחון? נגיד, הכל יהיה בסדר. מה יעקב כל כך מפחד, אומר שפת אמת מעשיו? צריך לדעת שפת אמת ולא שאלות בפשט. כבר אמרתי לכם הרבה פעמים, יש שאלות בדרש. אפשר בפשט להתערף עוד תירוצים, אבל בדרש או בעולם הרוחני הוא שואל, איפה מידת הביטחון? מה זה הפסוק הזה? שיעקב מתיירא מעשיו, כן? הצילני נא מיד אחי, כבר יעקב מפחד, חושש, מה יש לחשוב? ביטחון. אז למה הוא כל כך מפחד? רק אני אתאבק עם המלאך שלו. עכשיו טיב ויוותר יעקב לבדו. יעקב אין עליו השלום היה שפת אמת בעצמו, כוחו גדול מאוד. טוב, קודם כל הוא מרחיב הרבה בכוחו של יעקב, הוא האדם המיוחד באגרוך ובולה, כמו שכתב מוזל, צורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד. והייתה מלחמה זו עד השורש, כי זה לעומת זה עשה האלוהים. או, זה למדנו גם בדיבור הקודם. צריך לדעת, והוא דבר מאוד מאוד מהותי, עקרוני וחשוב. אסור לנו אף פעם לזלזל באויב שמולנו, במקרה שלנו, הרע שמולנו. אחד הבעיות שעלות להיות לנו בחיים, בגלל מידת הביטחון, נגיד מידת הביטחון בהשם, זלזול באויב, בין אם זה אויב, אויב. חמאס וחיזבאללה, אבל לא יודע מי, זה אקטואלי קצת להיום, אבל בין אם זה זלזול באויב, אנחנו כרגע יותר עוסקים באויב שבתוכנו, כן? אז בין אם זה זלזול בעשיו, אז זה לא נכון לזלזל באויב. מה שיעקב מקרין והפחד, או תגיד החשש של יעקב, בגלל שבאמת אסור לזלזל באויב. חייב להיות לנו הבנה ששורש עשיו הוא למעלה, ושורש הרע הוא גם למעלה. השם ברא את הרע כדי שיהפך לטוב. וגם זה נכון גם ליצר הרע שבתוכנו. אם יש לך הוא אומר, סליחה שוב שאני מתלבש בשיעור על מידת הכעס, לא יודע, אבל זה נפל לי, בסדר? זו דוגמה שיצא לי, אני מצטער, בסדר, מתנצל. מה הכוונה, אני מתנצל, לא צריך להביא שלל דוגמאות נוספות, אבל זה מה שנפל לי, בסדר? אבל מי שתחשוב שיש לה מידת הכעס, זה משהו קטן להתגבר, לא קטן, ענק, גדול. כי כל מידה, לא טובה שיש בתוך האדם, שורשה בעשיו, שורשה למעלה. אז המלחמה שלך היא קשה. כל אחד בתוכנו מרגיש את זה גם. מה שבתוכי חזק ונלחם בי, זה באמת בגלל ששורשו למעלה. המלחמה שלנו בצדדים הלא חיוביים שבתוכנו, ואם תרצו תקראו לזה בעשיו שבחוץ, היא לא מלחמה קלה. זה לא נכון לעשות, איך אני לא מתגבר את זה קל? את לא מתגברת כי זה קשה באמת, אה? עשיו הוא אויב קשה, וגם ליעקב קשה. שורשו למעלה. יש לו שר למעלה. יש לרע שר כביכול למעלה. כי הרע הוא כוח. הוא כוח לנסות אותנו, הוא כוח שנשבע אותו אל הטוב דיברנו, אבל הוא כוח בעולם. זה לא סתם שקשה, או, מצאנו עוד דוגמה, שתי דוגמאות להיום. היה צריך 10, רק 2 יצא לי. או קשה לך לקום מהמיטה או עד כועסת. דוגמה שלישית אני מחפש, בסדר? יש לי מישהו עוד איזה יצר רע שמוכנה לתרום לשיעור, לא סתם, אל תגיד. אבל בכל אופן, למען הציבור, לספר מה יש, טוב. אבל בכל אופן, לא סתם, זה היה כמובן לא ברצינות. אבל, בכל אופן, אבל יש בתוכנו כוחות, כשאנחנו מזהים מה השורה שבתוכנו, זה לא משהו קטן, זה ענק, זה גדול. צריך להיאבק כמו עם שרו של עשיו. לדעת, יש לזה אפילו שר למעלה. קשה. זה שאת מרגישה קשה מלחמות היצר שאנחנו מלחמים, כל אחד בתחום, בגזרה שלו, זה בגלל שדמת דבר קשה. אז איך החברה שלי כזאת? לא כעסני. אין, אפשר לנגן בגיטרה בשתיים בלילה, היא רק תתהפך לצד שלי ותגיד, את בטח מצפה לשמוע איזה צעקה כמו שאת היית צועקת, ורק אומרת לך, איך את מנגנת יפה, תודה רבה, מה? איזה כיף זה לחלום חלומות עם הנגינה שלך. אי אפשר להצבן את הבחורה הזאת, מה? לא יעזור כלום, מה? גם אם תנסי, לא. טוב, יש לה תכונות אחרות, אל תדאגי, יש לה מלחמות אחרות, כן. אבל בתחום הזה, הקדוש ברוך הוא ברך אותה, זה בלי מלחמה איתה, טוב? ואת אין, אם מנגדים ב-10, את כבר מזהירה אותה, חכי חכי, 11 זה שוברת לך את הגיטרה, בסדר, טוב. אבל בכל אופן, נכון, כל אחד והמלחמה שלו. אין פה הנחות לאף אחד, רק הגזרות משתנות, כן? כל אחד במקום אחר, הגזרות. אז בכל אופן, לא לזלזל, זה נקודה ראשונה. יעקב נלחם בעשיו, השר של זה מגיע עד למעלה, ויש לעשיו גם כן שורש, כמו שכתבו זל, אלו אבק עד כיסא הכבוד. יעקב תיקן כל המקומו מתאום רבה, עד רום רכיה. כלומר, יעקב אבינו, כמה, או מה מנחם אותנו, שאנחנו פה, בטח אנחנו ליד מערת המכפלה, יכולים להרגיש טוב בשיעור, יעקב אבינו, כוחו מאוד גדול. זה המנחם פה בכל הסיבור. מה שיעקב מתכונן, לדורון, תפילה, מלחמה, יעקב מסוגל להגיע למקום כל כך גבוה ועליון, שמתוך המקום העליון הזה, מצליחים לנצח אותנו. אז מה נוסף לנו כבר לדיבור הקודם? אמרנו כבר שיש דורון, אהבה ויש תפילה, דיברנו ויש מלחמה, מלחמת היצר, זה הזכרנו בדיבור הקודם, וכן נקדם בעשיו, והזכרנו פה בדיבור הזה שעשיו זה כוח, אבל זה עוצמה, זה גודל. אז אם זה גודל, מה מנחם אותנו? זכות אבות. זכות אבות שאנחנו מזכירים גם בתפילה, אנחנו נראה שאנחנו באים מהכוח יעקב אבינו, באים מעוצמות פנימיות שקיימות בתוכנו, יש לנו כוח גדול, ענק. כלומר, לעולם אל תגידי, אין לי כוח מול העשיו הזה. כולם יש להם כוח מול העשיו שלהם, אני, העשיו שלי, גומר אותי. לא, לא יכול להיות. אין מצב. לא יודע, צריך פטנט כזה, פטנט אחר. בסוף לכולנו יש כוח מכוח יעקב אבינו. יעקב מסוגל, כמו שהוא אומר, הוא מעניק את זה גם לנו, והוא, זכון, קטונתי, אדם צריך להגיד קטונתי, כאילו, קשה לי. אבל בסוף, בסוף הוא בא מכוח יעקב, ויעקב הוא ענק, הוא גדול, והוא מצליח. הוא מצליח. יש לו את היכולת, איך שנראה, לתקן כל המקומות, הוא אומר. כל המקומות, מה זה? כל היצרים. כל היצרים, כל הנטיות, כל הרעות, המגולמות, המופיעות דרך עשיו, יש כוח ליעקב. יש לנו את זה, מזכות אבות. איזה כיף ללמוד את זה ליד מערת המכפלה, בסדר? יש לך משהו לא טוב, לכי למערה, בעיקר לאיפה יד, איפה שיש יעקב ולאה, תגידו לו, למדנו בשפת אמת, יאללה, תן לי. אני צריכה כוחות להתגבר נגד עצלנות, נגד כעס, נגד זה, נגד זה, זה. חייבים. אין מצב שאין לנו כוח. יש לנו, יעקב אבינו, האבות כולה, העניק כולנו את זה. יש לנו מענק כזה, לעם ישראל. אצלנו המלחמה יותר קשה מאצל הגויים דווקא, כי הכל הגדול וחברו יצרו גדול, ועשיו מולנו, והרוע דווקא בעוד מנסה להשתלט עלינו, אבל יש לנו יכולות כאלה, יכולות מיוחדות, באמת מיוחדות. על אף שבאמת לפעמים הרוע הוא אויב קשה, הוא יראה לנו אויב קשה, זה לא שהוא יראה לנו ואנחנו טועים, אנחנו צודקים, אבל כשנגיע למקום הזה של יעקב אבינו, למקום העליון הזה, נרגיש כמה זה כאילו קל, לא קל, אבל נרגיש כמה זה אפשרי, נגיד כך, זה אפשרי. אפשר למוסס את זה גם, כן? אפשר להתגבר על זה. כמה שכל הגדול יצרו גדול וכל, ועם ישראל דווקא היצרים שלו לפעמים גדולים וכוחות החיים גדולים, אפשר להתגבר, אפשר להשתלט, כן? על, על, על הדברים האלה. וישראל, עכשיו הוא הולך על שלושת השמות של יעקב, זהו, אז כמה שנספיק, בסדר, יש לנו עוד כמה ממש דקות. אמרתי לכם, זה דווקא כיף לי, כי אנחנו נגיע עד החלק הכי קשה בדיבור הזה, ושם מקוצר זמן, וגם לשמחתי אני מודה, לא נלמד את זה, לא בגלל שאני לא שמח ללמוד איתכם, בגלל שאני לא יודע להסביר את זה טוב, בסדר? ונורא חששתי פה מהחצי השני, ולמען האמת אני אגיד בכנות, קיוויתי שלא נספיק אותו, בסדר? אז היה פה סייעתא דשמיא, התפללתי טוב, אז זה הצליח לי, בסדר? אז יש כאן, לא יודע אם זה יצר הרע או יצר הטוב, אבל בכל אופן, אז מי ש... תראות, אמרתי לכם בכנות, מי שיש לקוח שתנסה גם את החצי השני של הדיבור הזה, הוא מאתגר, בסדר? אבל אנחנו בחלק היחסית יותר קל של הדיבור. בכל אופן, וזהו שלוש שמות, יעקב, ישראל וישורון. ובעצם כל עם ישראל נקרא בשמות האלה, יעקב בעולם הזה על שם וידו אוחזת בעקב עשה. זאת אומרת, יש לנו אחיזה בעולם הזה, זה לא שעם ישראל הוא מה שקוראים רחפן, כן? אנחנו, יש לנו משהו משותף עם עשיו, ידו אוחזת בעקב עשיו, יש לנו משהו משותף עם עשיו, כלומר, מה הקרנה משותף? גם לנו יש כוחות בעולם הזה, יש לנו כלכלה, יש לנו צבא, וגם לכל אחד מאיתנו יש משהו של עולם הזה, ברוך השם, כן? אכילה ושינה, כן? עניינים השייכים לעולמנו, אנחנו לא מנותקים, אז זה בעל שם יעקב, אוחזת בעקב עשיו, ישראל זה כבר מדרגה מלמעלה, מדרגה גבוהה, ישורון זה משהו באמצע, אני כאילו באופן ציורי, בסדר? יעקב זה הכי למטה, יש ישראל, משהו ממש עליון, ויש ישורון, זה משהו באמצע, בין יעקב לישראל, היכולת להביא את עולם הרוח לתוך העולם המעשי, ולשלוט בעולם המעשי, ליישר, ליישר את עולם המעשי. ישורון זה מלשון יושר, כן? אז כאילו יעקב הכי למטה, ישראל משנים בין הכי למעלה, ישורון זה משהו באמצע, לקחת את הלמעלה, להביא אותו למטה, לחבר את הלמעלה והלמטה. אז זהו, זה ישראל, זה, מה אמרתי? ישורון. ישורון הוא ליישר שנקרא בריח התיכון, האמצע, והוא האדם הישר, דיו הגצה האדם הישר, וכתיב, מגיד ורב ליעקב, ורב הוא הנהגה וקרוב הוא נגד העולם. אז רק אני אגיד רגע בעל פה, אנחנו באים מכוח ישראל, אל ישורון, אל יעקב. יש לנו שורש למעלה, ישראל, שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, כוח עליון שממנו אנחנו שואבים את הכוח שלנו, ואז ישורון, דרך הכוח הזה זה עובר, עולם הרוח מתחבר לעולם המעשה, מיישר את עולם המעשה, בסוף בסוף זה מגיע לידו חזל בעקב עשיו, אנחנו מתקנים את העולם הזה ממש. אז עם ישראל, תיקון העולם הזה ממש שלו, הוא לא דבר שנעשה מכוחות של עולם הזה, הוא נעשה להפך מכוחות מאוד ענקיים ועצובים של עולם הבא, של צד מאוד עליון שבתוכנו. כי אם זה היה מכוח העולם הזה, היינו מפסידים. היינו מפסידים. לא קל לשמוע, אם אנחנו מול עשיו רק בעולם הזה, הלך עלינו, אנחנו עושים. אנחנו מעולם הבא, מעולם עליון. לכן אנחנו מתפללים כל כך חזק. ודורון, תפילה, מלחמה, אמרנו תפילה מאוד מרכזית. אנחנו מבינים שבעולם הזה, אחד מול אחד בעולם הזה, הצילני נא מיד אחי, מה? אז למה יעקב מתיירק? הוא רואה שזה עוצמה, זה לא שעשיו זה כלום. עשיו זה כוח. בהמשך הוא אומר עוד הסבר למה יעקב יתירה, אבל זה כבר נשאר כרגע. אבל בכל אופן, אבל עשיו הוא כוח גדול. זה לא שאין ממה לפחוד. זה טעות נוראה לחשוב כך. יש ממה לפחוד, אבל יש גם במה להאמין, כן? זה הנקודה החשובה. אל תגיד שהרע הוא כלום. לא הרע החיצוני, לא נכון להגיד שהוא כלום. יש לנו אויבים מסביב, חזקים מסביב, לצערנו. ואל תגיד גם האויב הפנימי הוא כלום. הוא חזק, הוא עוצמתי. טוב, אז מה? אז אם תישאר רק בכלי העולם הזה, זה יהיה ניצחון שלו אפילו. אבל אתה שואף מכוח מלמעלה, הרבה יותר עוצמות גדולות מלמעלה, שהן נותנות לך כוח לעשות הרבה חסד, דורון, כן? ומלחמת היצר ותפילה. לשאוב את הכוח מלמעלה. לכן אתה יודע שאתה שואף המון כוחות מלמעלה. לכן לפעמים דווקא כשיעקב בעצרה, נו אז שיתכונן, רק יתכונן, ורק יתכונן, ורק יתכונן, לא, הוא יודע, אבל זה לא נכון. זה לא נכון לעם ישראל כך. עם ישראל מתכונן, אבל מתפלל. ביחד. לא שהוא לא מתכונן בכלל. הוא בעולם הזה, הוא נלחם בסוף, מתכונן למלחמה. אבל ההתכוננות למלחמה, כל כולה באה לשאוב את הכוחות מלמעלה. בסוף רואים את זה לאורך ההיסטוריה, לאורך הדורות, שניצחנו מלחמות, ברוך השם, ובעזרת השם הלאה, זה הרבה בא מהאמונה בדרך, כן, מהעוצמות הרוחניות שלנו. עד כדי שלפעמים זה ממש ניסים, בלתי יאומן, כן, איך ניצחנו? ולצערנו, לדעבור נפשנו, לפעמים שאנחנו חלשים רוחנית, אנחנו גם חלשים מעשית, כן, פיזי, כן? אבל כשאתה חזק מבפנים, אתה מנצח. אז זה נכון גם על מלחמת היחיד. כשאתה מרגיש משהו רפוס אצלך, משהו קשה לך, תדע לך, מה שחסר בעיקר זה תפילה. ואחרי זה גם דורון, אחרי זה מלחמה, אבל שכוחה מלמעלה. ישראל, ישורון, יעקב. כן? אל תתחיל רק ביעקב, כי אם אתה רק תוחז בעקב עשיו, זה לא ילך. המגע עם עשיו הוא מגע לא קל. אבל אם אתה בא מישראל, מלמעלה, למעלה, למעלה, ויש ישורון, מה שמיישר את הלמטה, הגעת אל המקום הנכון, בסדר? הגעת אל העוצמות. טוב, אז אנחנו באמת כבר נסיים פה. אז אמרתי לכם, יש פה עוד חצי שני, לא הכחדתי מכם. שם הוא הולך להסביר עוד מהלך יותר מפותל, למה באמת יעקב פחד, במהלך קצת יותר מסובר ומפותל, מי שיש לה כוח לשבת ובא לה כזה להתענג בתענוגים, אז לא רק בבשר אלא גם בשפת אמת, אז יכול להיות שיהיה לה כיף, אני מקווה, והיא תבין גם את החצי השני, הלוואי, זכר את השם, זה באמת נראה לי חלק יותר קשה, אבל נראה לי שכל זה כן נשמח על הרעיונות שאמרנו, על המלחמה הקשה, החזקה והלא פשוטה הזו, אבל מצד שני האפשרית הזאת למזים, שזה מה שיעקב מנה לנו, זו מלחמה וזה קשה, ויעקב לא בז למלחמה הזאת, ולהפך הוא מראה לנו כמה המלחמה הזאת קשה, אבל הוא מראה גם כמה מצד שני אפשרי, שאתה מבין כמה חסד עוזר בעולם וכמה מלחמת היצר עוזרת בעולם, אפשר להגיד באיזה מובן מעל כולם, התפילה היא הכוח שעוזרת בעולם. אתם יודעים, פעם שמעתי, רק נסיים מהרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, אז הוא אמר שבעולם היו אומרים בהומור שבמלחמת השחרור ניצחו, כבשו את העיר צפת. אז אמרו ככה, שניצחו את העיר צפת בדרך הטבע ובדרך הנס. בדרך הטבע כי התפללנו, אז ניצחנו. בדרך הנס כי ההגנה הצליחה לכפות את צפת, למרות שהם היו... כן, אז זה בדרך הנס שניצחנו. בדרך הטבע זה בתפילה. אז זה בהומור, אבל הומור נכון. לפעמים מה שנראה לנו בדרך הנס, דרך תפילה, לא, התפילה זה הטבע של עם ישראל. אנחנו מתפללים ואנחנו מנצחים. זה כמעט בדרך הטבע שלנו לנצח ככה. זה גם כמעט נס שאחר כך אנחנו מצליחים בפועל לנצח. במלחמה ממש. וככה זה נכון הרבה פעמים בחיים. לפעמים היעד נראה קשה מכיבוש מאוד. כשעבדנו על עצמנו חזק מבפנים, אז היעד נראה קל. כי יש לנו למעלה. יש לנו ישראל, ישורון, יעקב. כן, זה בסדר.